יום שלישי, פרשת סתיו. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם נקודה למחשבה, מאמר נפלא של הרב הגאון רב שמואל ברוך, גנות שליטה. מאז ייסוד עולם הישיבות והכוללים, רבבות רבות מלומדי התורה, באשר הם עובדים קדוש ברוך הוא, בתוככי תבניות ומסגרות קבועות ומסודרות, היממה מחולקת לתפילות, סדר שיעורי עיון בבוקר, סדרה פיוס בשעות אחר הצהריים, מתכונת של שיעורים ושיחות, לימוד מסודר של מסכתות וסדרי מוסר קבועים, שיעורי דף היומי וכן הלאה. סידור התבניות הלימודיות והרוחניות שלנו מאפשר לנו לעשות סוויץ' במוח ובלב, כביכול ללחוץ על כפתור בתוכנו ולעבור מבין הזמנים ואווירתו לראש חודש אלול ואווירתו. התבנית המסודרת שיצרו לנו גדולינו בעבר ובהווה היא דבר מבורך ונפלא, והיא זאת שמסדרת לנו מסרבד את השם, בסדר, בשיטתיות. הוא מספר שלפני 24 שנה, הוא שמע בכל תוירה את המשגיח הנערץ והרבול בצצת, שהניתה את הפסוק באיוב. ארץ היופסו כמו אויפל, צלמובץ ולא יסדורים, וטויפה כמו אויפל. לחיות בלי סדרה עבודה רוחניים, בלי סדר עבודה רוחנית קבועים וברורים, זה מבחינת אופל וצלמומת. זאת אחת הסיבות שגדולי ישראל שליטה כל כך חצו שמתכונת הישיבות, הכוילים ותלמודי התורה המשיכו במתכונת הרגילה ככל האפשר גם בעת צרה. כי בלבד המעלה של תלמודי הרד הרבים ובני הישיבות הקדשות ויחלי התורה, הרי עצם סדרה לימוד ואופי תבנית, עבוד את שם הקבועה והמסודרת, זה דבר עצום לקשה עצמו. חפשה השגוח העליונה ואופי סגנון עבוד את השם שלנו משתנה בימים האלו. חלוטין, נמצאים בבית כל שעות היום, אולי חוץ מזה יציאה חפוזה למניין מצומשה וסלי עשר מצוילים, יציאה לקניות חופות ומרווח אוויר של 100 מטר, עמדי השיעורים הימיים נאלצים להישאר בבית, ולא תמיד אנחנו מוצאים לעצמנו מרווח לנשימה עמוקה עמוקה. מספרים שכשניל ארמסטרון היה האדם הראשון שנחת על הירח, כולם התפעלו, אבל הפוני בז'רוב אמר, אדם צריך להגיע לירח, אבל הוא לא צריך להגיע לאדם שלידו. האדם שלידינו בתקופה השבית זה בני הבית שלנו, אנשים אמורים להיות הכי קרובים אלינו. האנשים שהם הכי קרובים אלינו, שמשומע ברוב ימות השנה, אנחנו לא מספיקים להקדיש להם את מירב, הזמן שמגיע להם. מניסיון אישי של השבוע האחרון הוא אומר, כמה נפלא מאוד בחברוס, כל יום גמורה עם הבן מכיתה ג' שעד עכשיו לא למד גמורה בחדר, כמה מתוק לשבת ולהתפלפל בסוגיות של ערבי פסוחים, סלון הבית עם הבן מאשי בגדולה, להתווכח, לעסוק בדברתו עם הבריס חדאורייסה, וסמר שמותר שכזה, כמה מקסים לכתוב ספרוני קומיקס על קיטי וחג הפסח, הילדות הקטנות, כמה נפלא פשוט ונעים לשבת ולהתמוגג מהילדים, הילדים שלנו עצמנו בבית, במשפחה. וכמה טוב להיות עם עצמך לבד. ככה כתב גם השבוע הגאון רבי אבן לויכטר שליט"א, מגדולי תלמידי המשגיח שלמה וולבזצ"ל. אמר, הנה מכריז הבורא העולם, לא ניתן לרופא רשות לרפא, אני כופה לכם את התנועה של האופנוע. אני מביא לכם יתוש קטן שלא נראה בכלל בעיניים אנושיות. להכניס את העולם כולו לאנדרמוסיה, בלבול, חוסר שליטה, בכל המובנים ובכל ההיבטים שאין לה פתרון דרכי מילות. ועלינו, עם הנבחר, מוטלת החובה להיכנע ולהזין את דבר השם. הבוי רואי לו מכריז שהעולם הוא שלי. אני הובלתי אותו עד לכאן שהוא הגיע, ועכשיו אני חפץ בעולם אחר. הוא שונה, העולם כולו יעצר, יהיה מוכרח לצעוד בדרך אחרת. דרך שלא שווה מראש, אין לו בהירות לאדם. אדם לא יכול לשקול את הצעדים מראש. אין אדם שיכול לארגן לעצמו סדר עולם מחר, שום דבר לא תעשו מראש. הבורא לא מכריז, אני לא מעוניין בסלט דרך חיים שהתוצאות פה רדיות מראש. תן לי לחדור לחיים שלך ולבוא אותך למקום שאני רוצה. אל תהיה מוביל, תהיה מובל. דרך שאין לאדם כל זכות לקבוע במציאות, ואדם לא יכול לקבוע את הסדרים שלו. למה שרק אני קובע בה, מנהיג אותם. ככה כל התוכניות של האדם, כולם קורסים ונופלים בזה אחר זה, עד כדי שהם מאבדים מקום מגיוני במציאות. ככה ממשיך הרב גנות עם המאמר הנפלא שלו. הוא מסיים, שילמוד בלי מסגרת, הרגיל להשתתף בשיעור דף היומי, שיעור נסגר, גלה את עצמך בתוך דף הגמורה, יש המון כלי עזר גם מהבית, שיוכלו לעזור, להתמודד לבד עם המסכת שבת. התרגלת לפעול ברצינות רק במניין מסודר, ועכשיו אתה נתפעל לבד בבית, תגלה את הקשר שלך האישי, לבואי רואי לו, יהיה אתה עצמך ואופס, תגלה לפתע כמה הרבה אתה שווה לבצע. אנחנו נשכים לסיפור היומים. מדוע ימי הקורונה עם הזדמנות להיות בשמחה יותר משערים מיישם? פרק הנצליק רגמי רבי נובד שליטה, תובע בטיב הקהילה כמובן, שופע מביא לפני המחותן שלו, הגן הצדיק רזון וקרויזר, שער הנובה והשמחה, מביא לבחור ישיבה מבוגר שסיבה מבעיה בו תתקשה, כי זה יתברך, יתברך ממנו, אבל ישב חיזוק, עידוד, כי הוא חסרים לאותו בחור מסכן, יותר מעביר לנשמה. גם זו כדרכו העיר לפנים הסבירות, קירב אותו, עודד אותו בחיזוק גדול. בין הדברים אמר לו רב זון דומני שאתה במצב שלך צריך להיות יותר בשיחה מאשר אנשים. כמובן שהוא פקח אליו זוג עיניים טמאות, הוא הסביר לו, הוא אמר לו, הנה הרי רוב האנשי העולם מוקפים דאגות וטרדות מעל הראש, הם רוצים לחטוף את כל העולם. חב נגעת זבל, הם נלחצים, רצים כל הזמן לכאן, לשם, יש לו מונה רוצה מסיים, הדאגות והלחצים רק מוסיפים והולכים. לא כן אתה צדיק לראי עם הבעיה הזאת שמגבילה אותך בתפקוד החיים, מן כעת אלא יכול לרוץ ולתפוס את הכל. זמן נשאר לך בעיה רק בעיה אחת, השמירה על הבריאות שלך. כפי יכולתך, כמו שהשם מחנן אותך, אתה צריך להודות על חלק הטוב הזה שיש לך בבעיה שלך, שבזכותה, זכותה נפטרת נשאר מכל שאר דאגות החיים, ולהיות בשמחה יותר משאר אנשים. כמובן שהבחור הוא מאוד הופתע, יצא בחיזוק גדול. אותם דברים שתלו וחדרו לעמקי לבבו. ככה כל מהלך חייו התהפך מיגון לשמחה. אחרי איזו תקופה יצאו לו דשידוך. בת טובים כשרה וישרה, ששמע על הטוב לב שלו ועל השמחת חיים. ונכנס לו הרצון להתחתן איתו. דווקא איתו שבכך היא תתקל לגמול חסד ותוכל ביתה כל ימי חייה, אלא שתעמוד לעזרתו תדר. ואכן להפתעת הכל, השידוך נגמר בשמחה גדולה, ועלה זיווגם יפה ובהצלחה, כשנולד הבן הבכור, מספר שהוא היה הכהן של לפידין הבן. ועל שקראתי בזה שגור בפי העולם, מה שהשמחה יכולה לפעול ולעשות, אין שום דבר בעולם שיכול לעשות. כבר מעיד בנו החכם מכל אדם, ומי של היבוא הכי שחלקל חלב ורוח נחרה מי יסיין, אמר רשי מסביר שם, רוח גבר שהוא איש גיבור ואינו נותן דאגה בליבו, מקבל כל הבעלה בצורה מחווה, יחלקל מחלהו, אין כוחו שר מעליו. כן, הוא אומר כבר, רמזו ברוח הימים האלו לדברי אתר יונסן מנוזיל, שהוא אומר, רוחי דגברי תסובר קורהני, שרוחה טובה ושמחת לראות ביטחון בהשם, תרגיע אותו ותשמור אותו, ותרגיע אותנו ותשמור אותנו מהקורונה. ואנחנו משכים מיליון ידיעים ידיעות פסיעות ונחוצות לכל העוסק בהכנת הבית לפסח, מת הרב הגוין, בצוק יעקב פוקס שליטה. אז מה זה חמץ? חמץ זה כל דבר שמכיל אחד וחמש מיני דגן, חיצים, צהורים, כוסמים, שיפון ושיבול לצועל, הוא מביא פה את זה גם באנגלית, רוסית, ספרדית, הונגרית. תרשו לי לא לחזור על זה כדי שאני אוכל להמשיך לדבר הלאה. עכשיו הוא מוסיף שכשמופיעים ברשימת הרכיבים הדברים הבאים, אז המזון מכיל שמץ, המילנים, הוא אומר סתם, בלי פירוט של המילן תירס או מילן תפחי אדמה, דגנים, לטד, דקסטרוזה וגלוטן. חמשת הציבורים לעניין איסור חומץ בתורה, אז כתוב, יש איסור אכילה, כלוי של חומץ, ונכריס הנף שהם מישראל, זה אכילת כזית ומזיד. יש איסור הנועה, כתוב ולא יהיה אוכל חומץ. כן, אסור להכיל חמץ לבעלי חיים של תרנגולים, טוקי, דגים, וכן הלאה, כל אחד במה שהתברך. אפשר להשתמש בדבק של חמץ, דבק, דבק שקדים, הוא מביא אותו. תמונות נוי שמכילות חיטה חנותה או פסטה, יש תמונות כאלה, צריך להצמין את זה בארון. מניות בחברות שמייצרות ויסקי או בירה, צריך למכור דלגול לפני פסח. בעל חנות מקולת, אסור לקבל תשלום בפסח לחמץ שמחר לפני החג, והחמץ קיים, יש שם עובדים זרים, שום חילופי חומץ. אסור גם להריח בפסח, בפת של גוי להנאה, שם יבוא לאכול את זה. אחד שגר מעל מאפייה של גויים, אז שלא יתכוון ליהנות בריח שמריח כל הזה. יש עוד איסור בחומץ, זה לא יראה, לא יראה לחוסר, שאסור שיראה חמץ. ששייך לך, שהוא לא יתבהר ולא נקר לגוי, לפסח. לא ימוץ לישיבת הימים אסור למצוותיכם, אסור שיהיה חמץ שאף לא ישראל לפסח. אפילו אם זה נמצא בתיק, בבוידים, אפילו למקום העבודה, בשולחן הארונית שייכים לו. פחי השפע בבית משותף, כששכנים שלא שמרו את הרמזות או גוי, מניחים בהם חמץ, צריך להגיד גילודה הסבר לפסח, שאנחנו לא מעוניינים, שהחצר שלנו תזכה לנו בחמץ, שאנחנו בפסח. ככה היצא של הרב שמזלמי, של הרב עובדיה. מי שרואה חמץ במקום ציבורי או במקום הפקר, לא ירים אותו, אלא בשביל לבאר אותו. אבל בשביל לצלק אותו לצד שלא ייקשל בו, שלא ייקשלו בו, אז רק להזיז אותו ומקל לו ברגל. כי אם ירים אותו, אז הוא יזכה בו, ואז יבוא ולא ימות, כך אומר הריבש. מי שמתארח במלון, או שטס, חברה שמגישה חמץ, צריכים להצריר בדלפק, שמשלם רק על הלינה ולא על אוכת בוקר או על הטיסים. גם משיטה שהוא לא, הוא משלם רק על הכיסה ולא עבור שאר הדברים שמגישים שם. איסור נוסף זה תשבית לסור מבתיכם. עכשיו מביא פה דוגמאות לחמץ גמור, סולת, קוסקוס, בורגול, גרנולה, בירה, ויסקי, טוב, זה דברים שידועים. עכשיו מביא פה על הלציטים. לציטים כיום, זה לא מופק משיטה, אלא רק מסטוריה, מרכיבי שמן חמניות. נראה לי זה לא חמץ, אלא קטניות. האלכוהול שנמכר בתי מרקחת לחיטוי וכדומה, הוא לא עשו מגלנו, ככה פרסים הידע החרדית. עכשיו מביא פה רשימה שמצרכים מזון בהכשר בדעת הידע החרדית, שלא מכילים חמץ כל ימות השנה, ועל כן, גם למחמירים, שלא לאשר הבית בפסח, אפילו לא תרבות חמץ, לא צריך לזרוק אותם, אלא אחרי ניקוי חיצוני, אפשר לשמור אותם בארון נעול. והם לא נכללים, ולא צריך למכור אותם, כי אחי דרך מוכרים רק חמץ. כן? אז מה זה הדברים האלה שאין בהם שום חמץ? אבקות אפייה, אגוזים, אורז, פודין, כל הטעמים, במבה, ג'לי, גריסי פנינה. הוא מביא שאמרו לו, והמחלקת הגזות של הילד שאין שום ממצות של מים בכל התהליך הזה של הגריסי פנינה. אותו דבר, דבש, דגים טריים, דייסת קורנפלור לתינוקות, שמיועדת לאלרגים לגלוטן, חומץ, חרדל, חילבה, טופי, כל הסוגים. אין בזה חומץ. אותו דבר, טחינה, יין מיקווה הארץ, מיונז, מרגרינה, סוכר וניל, סילן, קטשופ, קפה נמס, קקאו, קצפת, ריץ', רימות, שוקולית, שמרים טריים ויבשים, שגוני קרח, תי. אז כמובן, כל מוצר שאין לו קשרות הפסח, שזה מעדרי, לא צריכים אותו בפסח, גם הוא לא מכיל חמץ, אבל זה לא חמץ. עכשיו, הקשרות של תכשירי האיפור והקוסמטיקה לפסח הזה. התכשירים וחומרי האיפור שמוצאים כיום מעורבים בחומרים כימיים שפוגמים בטעם, והם פסלו לאכילת כלב. כמו כן לדעת הרבנותם, לא נאמרה שיחה כשתהיה לימים חמץ בפסח. על פי פרסומים בדעת סעיד כבר כמה שנים בארץ נעשה שימוש רק באלכוהול סינתטי. אבל אם זאת הכרעת הרבה מהפוסקים שכל חומר קרם ומשחה שסיים אותם בפה או על הידיים, אי אפשר להגיד עליהם שהם יפסלו מאכילת כלב, שעריכה לגבי מקלל של אחשבי. זאת אומרת, בני אדם שים אותם בפה או על הידיים והם מואשרים בחומרי טעם ויחנה. כמו כן להם, דמרי שלא נפסלים אפילו לא לאדם. שהרי בלתי נמנע שלא ייבלו במגע מאכלים וכלים. ולכן הם טעונים אישור של משרד הבריאות. ולכן אחת הפוסקים שכל מה שבא במגע עם הפה והידיים, חייב הכשר למהדרין הפסח, וזה כולל משחת שיניים, מי פה, אודמים וסטיקים ליובש הצפתה. יש פה חברות, רשימה של חברות לייצור מוצרי קוסמטיקה שהמוצרים שלהם, אודמים וקרם ידיים, קשרים לפסח, תף שיניים ת'. זה חברות המפורסמות, אפשר להתעדכן, צריך להתעדכן על השנה, תף שיניים מה יש. הוא מביא פה שגם תכשיר חיקוטון, זה לטיפול בפיצי פנים, הוא קשר לפסח כבר שנתיים, צריך לראות שגם השנה. שהוא מביא פה, הוא מביא פה שבדקו בדיקות סיעות במקפות במעבדה, על ידי מומחי כשרות בשנה שעברה נכתב, שלא נמצא חמץ ברשימת הדברים הבאים, ואפשר להשתמש בהם פסח בלי הכשר. כל סוגי הכלים אחד פעמים, כולל מקרטונים על אלומיניום הצבעוני, נייר נצמד, נייר אלומיניום, נייר סופג, נייר פרגמנט, כל סוגי המפיונים והמנג'טים, כל סוגי הממחסות הלכות, כסמי שיניים, תבניות לאפייה, חד פעמיות, פילטרים, סייני מים, ספרליגיות, כל סוגי הווז'לין והאלוברה, לא מסוגלים להכיל חמץ, הם יד מתפרקים, כך גם כל הדאודורנטים מכל חברה, כי אין להם שימוש על כל שהוא חמץ. עד כאן בעניין הזה. הוא הביא, הוא לסיום הביא את רבי שמעון נוירברג, שמובא בהלכות שלמה, ושמה שעושים איך של הפסח על דברים שאין בהם כל חשש חמץ, זה סתם חוכא ואטלולא. ובאמת הוא אומר שעדיף לא לעשות את זה. ואנחנו ממשיכים עבודה עם דקה מדוקה, 60 שניות מרותקות על הדף היומי. מה הקשר בין צלופחון, רבי דבר רבי לוי, וחוסי דחוד? לגמור שלנו מביאה ככה המנהגו של רבי דרבי לוי ערב שבס מביאים לו הרי ומלאו חמין ורוי חץ פונו יודו ורגלו ומסתף ויושב בסדינים המציאותים ודוי מלמעלה חשב. רש"י מפרש מהם אותם סדינים, סדינים של פשטן ובהן ציצות של תכלת. באתון את וליאור הובא שהקדוש ברוך הוא שאל את משה רבינו מה הסיבה שהמקוש השחתה? משה רבינו אמר לו שאולי הסיבה שביום חול אנשים הולכים תפילים. יש להם אימס השם, על מים שבי. הקדוש ברוך הוא אמר, אוסיף מצווה נוספת, מצווה ציצית. זאת אומרת שגם אדם שאין לו בגד של ארבע כנפות ולא מחויב בציצית, בשבת ידעתם בציצית מיוחדת, ועל זה יזכור את השם כל השבת. ולכן לבש רבי יהודה רבי לוי על עצמו ציצית בציצית שבת. לכן בימינו מנהג חלק מיהודי תימן, חלק אנשי ירושלים, שמציצים תלית גדול בערב שבת. כך גם נוהגים חסידי לילוב, קרלין, סלונים ועוד. והנה הגמור לכמון מספרת על חסיד אחד, שנפרצה לו פרצה בתוך שדהו, ונמלח עליה לגודרה, ונזכר ששבת ונמנע ולא גדר, ועשה לו נס ועלתה בו צלף אחד. אומר החידה בספרו דבש לפי שהחסיד הזה היה נשמת צלף אחד, שהיה כידוע מקושש, ואבונו נתקן על ידי החסיד שבא לידי ניסיון מתגבר על יצרו ושמר שבת. וזה רמוז בצלף אחד, שאותו חסיד היה צלף אחד. והנה חזל אומרים שכל מקום שכתוב חסיד בשס הכוונה או לרבי יהודה רבי לוי או לרבי יהודה בן בובו. ספר הגלגולים של האריז"ל כתוב שצלף אחד ירד לעולם כרבי יהודה ורבי לוי, ולכן כתוב מה יעשה בחוסי דחון שזה רבי יהודה רבי לוי. בזה נבין למה הגמרא מספרת רק על התנא רבי יהודה ורבי לוי שישב בטלית מצפצת, וכשכאמור הוא היה צלף אחד, ולכן הקפיד להתעטף בטלית מצפצת בערב שבת לתקן את מעשה צלף אחד, כמו שבין נולל מתן דבר ליאור, שמצווה ציצית נמצא בעקבות חד של צלופת. בזכות זה באמת ניצל מחול שבת, כמו המעשה בחסיד אחד שחזל אומרים שהוא היה רבי דבר רבי לוי כאמור. דברים נפלאים על פי הרב הגאון רבי אור החותם. אנחנו משכים, אמר נפלא של הרב הגאון בנימין בירנצווג שליטה, האמנם אין תרופה לקורונה? עולם ומלואו עומד חדל אונים ובזבוז קטן שלא נראה. בידוד חברתי, איסור התקהלות, מסכות פנים, כפפות ידיים, אלכוג'ל, ועוד ועוד, האם אין תרופה? הוא מביא רעיון נפלא שהוא שמע מהגוין הגודל דוד פוין שלי, את הראש של הסחברון. הוא מביא את הגוין שאומר על המכה של דבר, שזו המכה שהייתה קשה מכל המכות. הוא מסביר שכל החיים והחיות שיש בעולם זה מההשפעה של הקדוש ברוך הוא, ואם הוא סלק את ההשפעה, אותו רגע הסתלק כוח החיות והכל ימות וילגע מעצמו. מכוח דבר זה בא לגלות לנו הנהגה מופלאה שהשם יתבורך נותן מכות למצרים. כל מכה הייתה מכה שלא היה בסילוק החיות, אלא מכה נלווית. מכה בבני אדם בעלי חיים כשהם חיים, ושייך כביכול רפואה לעצם המכה. אבל דבר הייתה מכה שבה הסתלקה החיות מהבעלי חיים. כשהגיע, מתו כולם עד אחד, בלי השארת חיות כלל, בלי אפשרות לרפות את החיים. כי את החיים אפשר לרפות, לא את המתים. להראות לנו ההנהגה שלו, שכשמסתלק את ההשפעה של הרגבון שלו, אלא באותו רגע מסתלק את החיות מעולם, והכל נבל ומת. זה מה שרואה במכת מגפה ודבר, כוח החיות מסתלק מעולם, ולכן איזה תרופה? כי אין תרופה למתים. מה אם כן התרופה לדבר נורא כזה של נצילת כוח החיות מבני אדם? אז דוד המלך גילה לנו, שבזמן שהיה מגפה אותי כן לומר, בכל יום 100 ברכות, מה יש ב100 ברכות להציל מהמגפה, להחזיר את הכוח החיות לעולם? אז הוא גילה בזה שלא רק את התרופה למגפה, אלא גם את הסיבה של בואה לעולם. אם מגפה שהיא דבר מגיעה מסילוק ההשפעה של הקדוש ברוך הוא בעולם, תרופה יוצא מסלקת כוח החיות מבני אדם, אז אם כן התרופה והמזור זה הגילוי ההשפעה של הקדוש ברוך הוא בעולם, שכתוצאה מזה מתרבה כוח החיות בעולם. זה מה שיש בתקנה של הרב רוחס, גילוי השפעתו יסבוח בעולם. כמו שהחינוך כותב, שבאמירת הברכה אנחנו מבקשים לסובב לב כל בריאותיו שיהיו מכסים הברכה אליו ומודים, כי ממנו יתפשט בכל. ובהודעות הכל, בזה תנוח ברכה ברכת טובה. כוח המאה ברכות בזמן המגפת זה לחזק את ההכרה, שכל החיות, הברכה והשפע ממנו יסמוח, ובזה להמשיך עלינו הברכה והשפע, שלא תסתלק. אז הנה יש תרופה, חיזוק בהכרת וקבלת מלכותו יסמוח. על ידי החיזוק הזה, אמירה של כשמי הרבי ערב הבוקר בזמנה, בכוונה ראויה מילה במילה, שזה מקבל עצמו לוחות שמיים, וגם באמירה של פחות בכוונה ראויה. וזה מה שיגרום את ההתפשטות של ה... השפעה של הרבון שלנו בעולם, וזה ייתן את הכוח לחיות. ואנחנו ממשיכים רבותיי, מיהלומים מגדולי ישראל, יש פה מאמר ארוך ונפלא, של הרב בן ציון מוצפי, דברים נפלאים על ההכנות לפסח וזכרונות בבית אבי, אנחנו נביא ככה רק טעימה, מניעה של כעס, הוא אומר, בזמן ניקיון הבית, מה עבוד איזה סלוחים? עבודות של ההכנה לפסח זה עבודה קדושה ויקרה. מוביל מרב חיים פלאג'י, ייזהר לו לחוס. הוא מוביל גם את הפלא יועץ. על המנהג שבזמנו, לפני כ-300 שנה, אנשים היו מגרשות הבעלים מהבית, לפני פסח שיכולו להספיק. הבעלים היו יושבים בימים אלו בין תנור לקריים ועצובים. זה הוא כתב לא להתעצב אלא לשמוח שהגלות הזאת מחברת תובנות. הוא סופר על אבא שלו, שהיה לוקח על עצמו את כל ענייני המצה, מהזירת חיטים ועד האפייה, אכילה בליל הסדר. תאר פה את כל התהליך, איך זה התחיל, חודש מאחרי שמע נזריה, וכו' וכו'. אחרי זה הקצירה בחודש סיוון, אחרי פורים, המוציא את השק של החיטים, תהליך שלם, שיבת מים שלנו ואפיית המצות, על ההכנה של החרושת הוא מביא, שלוקח ענבים מיד אחרי קוקות, בוחר את המצומקים שבהם, מייבש אותם בשמש ומצניע אותם, בפסח לעשות מיץ סימוקים לארבע כוסות, כי היה קשה לו עליו לשתות את הארבע כוסות. יין ממש, ואמא שלה הייתה לוקחת הענבים הצהובים שיותר טועים מבשת המסר של פסח, באופן יציא כמה שעות בלי תוספת, שזה היה אדום, מסננת אותם. אחרי זה מזה היום מכינים את החרושת. אפשר לראות בה פותח במייל את כל הדברים הנפלאים. ואנחנו ממשיכים סגולות וישועות. מדוע ראוי שלא להזכיר את הנגיף בשמו? בסמדר שחזדי ויג'נס בלונדון, הורי הרב בסמדר שגון רבארי וייס, זה שמזכירים את המחלה הנבגת בשמה שזה לא ראוי, ומיש ככה נהגו בכל בית ישראל, שקוראים למחלה נוראה בשם גנה מייסי וכדומה. הוא מביא דברים מהבן ישחי, בבן יון ידע, בן דורים, שהוא אומר, שהגמור אומר אותו רבי יוחנן, שבורדה, מין מחלה, לא מבקרים, לא מזכיר את השם שלו, בגלל שהוא כמעיין נובע, רש"י אומר שקופץ מזה לזה, יש תקנה להזכיר. גם בבז, הגאון, שם יגרוס, אמר לו להזכיר את השם של המחלה, ובעלון עלים לרפואה, הוא כתב במדור עלי אורח, שנקפיד לא להזכיר את זה, הוא בא בטבע המנהוגים, שאם יש מגפה בעולם, סכנה להזכיר את שם המגפה אפילו אחרי זה. וגם הרב גרוס מצטט שם את הבן יהוידע, שהטעם שלא מזכירים נראה, כי על כל מלכון יש ממונה בפני עצמו. ואילו הממונים על החולי הזה, מידתם להתפעל בשומם שם החולי הזה בפני אדם, אז הכבידו החולי על אותם בנם שם חולים. ולכן גם לא מזכירים את השם של המחלה הידועה לו. ואנחנו ממשיכים דפיים בהלוכה. אנחנו עובדים בשעה טובה בסימן טוב, סתם חבוב, סייבוב. קמח שנוטפים לתוכו מים, אם הטיפות יורדות בזה, חוזר ברציפות הוא לא מחמיד, כי הטיפטוף שמכה בקמח נחשב כיסוי הבצק שמונע חימות. ואם הטיפטוף לא רצוף, אנחנו חושבים שמרווחי הזמן שבין טיפה לטיפה יצטרפו יחד לשיעור מיל, 18 דקות, ועד הקמח יחמיד. יש מוסיפים שכשהטפטוף לא רצוף, זה לא משפע למצק מוסיף, ומילא אין בכוחו למנוע חיל. מה זה בזמננו מחמירים, ועושים את הקמח בכל מקרה שדלפו לתוך המים, כאן שאנחנו לא בקיאים במידת הרציפות שנדרשת לטפטוף בשביל שימנע חימור. דגן שנרטב במים והדבר לא ניכר, בעת המחירה של הידי חובה להודיע שהוא נרטב לפני זה, כדי שידע לא ישתמש בו לפסח. אם לא למכור לגוי כמות גדולה כזאת, שאולי למכור את זה ליהודי, שלא יודע שזה נרטב וישתמש בו. אבל כמות מועדת כן מותר. וזה לא חושב שאם גם למכור את זה ליהודי, זה ייגמר. אלא אם כן, האמנות במחירה לגוי תגרום להפסד כספי גדול, שאז אפשר להקל בקנות במחירת חמץ. מי שיש לו קמח שהוא ספק חמץ, הוא יודע לקיומו של הקמח, אבל הוא סבור שהוא קשה לפנות. הוא משאיר אותו ברשותו. אם הוא ביטל את החמץ כהלכה, הוא לא עובר על בלירוע בגין הקמח, וככה דין גם אחרי שאדם שלח שליח למכור את החמץ לגוי, והשליח לא מלא נשלחות, שאם שלח ביטל את החמץ, החמץ מותר אחרי פסח, והסיבה בגלל שנוסח הביטול דלא חזיתי, לא כולל חמץ שלא ראו אותו בחוש הראייה בלבד. אלא גם חמץ שלא נראה בעיני שכלו, שהוא חמץ בגלל שזהו שקשר לפסח, לא נראה בעיני שכלו שהוא נמצא ברשותו, בגלל שהוא סבר שהוא נמכר לגוי. עד כאן מיליון דפיים בהלכה שנלמד היום בעזרת השם. ואנחנו בקצרה על מה שלמדנו אתמול. הנוזל היחיד שגורם בוודאות לחימות וגן זה מים, והנוזלים האחרים כגון מיצי פירות, יין, שמן ודבש וביצים, שמכונים כולם בשם הכולל מי פירות, לא מחמיצים כשהם מפני עצמם, רק כשהם מעורבים במים הם מיצים את תהליך החימות, ולכן אסור הלוש ותערובת של מים, במי פירות בהפרשות הנזות של צאת מגוף האדם, דהיינו רוק, מי רגליים והפרשות האף, עין ואוזן מחמיצות כמו מים, כיוון שהן תולדות המים. בדם חלב ושומן הן של, הן של אדם והן של בעלי חיים לא מחמיצים כשהם מפני עצמם, אבל הם נחשבים כמי פירות. וכדרכנו נפליג מהם אחורה, אני זוכר בקצרה מה שלנו באותו יום, פרה שאכלה חמץ בפסח, גם כשלא נעשה בזה איסור, כגון בעינה של גוי, שהגוי יאכיל אותה בחמץ, שוטרים, לשתות את החלב שלה בפסח ויש מתירים. יש המתירים לשתות את החלב אחרי שחלפו 24 שעות בשעת אכילת החמץ, ויש אומרים שאם ביום שבו אכלה את החמץ, אכלה שתי ארוחות מוספות שלא חמץ, מותר לשתות את החלב גם באותו יום. יש מחמרים שלא לשתות בפסח גם חלב, גם סליחה חלב, שנחלב לפני פסח מפרה שאכלה חמץ, שנחלב תוך 24 שעות לאכילה. אבל אישה מניקה לא צריכה להימנע מאכילת חמץ סמוך לפסח, במטרה שהתינוק לא ינק חלב שנזר מחמת, כן, זה לחומרה. לא החמירו בזה לגבי תינוק. דף היום תלמודיו, לכיצד היה רבי דיו רבי אלוהי מתכונן לשבת קודש. מדוע החביאו ממנו תלמידיו את כנפי מציהם, ומי הוא העשיר האמיתי? כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד המסכת שבת דף קופי, ולקראת סיום החפץ עם החיים, חומץ חיים יום. האם מותר לדבר על שנור על גוי, אבל זה סיום שנלמד היום, כלל חצי, סיום אי ווב, אומר החומץ חיים, שכל יסוד השנור הזה, על איש שעל פי דין תורו בכלל אמיתך. אז מי היוצאים מכלל? זה אפיקורסים. מי זה אפיקורס? אחד שכפר בתורה בין דבר מישראל, בין בתורה שבכתב, בין בתורה שעל פה, אפילו אומר כל התורה מן השמיים, חוץ מפסוק אחד. כל וחומר אחד, בגזרה שווה אחת. אבל דווקא משמע מהם בעצמו דבר אפיקורס, לא לסמוך על אחרים שאמרו לו, אסור להאמין, אלא רק לחוש לעצמו. גם בשביל להזהיר אחרים בסתר. הם מוחזקים בערכה אפיקורס עם מדינה, אפילו הוא מכיר אותם בעצמו. בבור מסוף הם מביאים דברי החופץ חיים בהקדמה, שהדין הזה, שמצווה לגנות ולבזות האפיקורס, זה חלק מהתועלת שיש בידיעת דין אלו שנורת. כי כשאדם לא יודע דינים, הם יבואו גם להחמיר על עצמו לאסור שלא דובר על אפיקורס, אפילו שהדין הוא שמצווה לגנות, אבל יש לבוא להטות את הרבים בדעות הקוסמות. גדול מעניין מביאים בקשר זה בבור מסוף, אם האם מותר לדבר או שנור על גוי. לכאורה אומר, גוי לא בכלל אמיתך, צריך לדבר עליו. אבל במד ראשית זה שאומר, ויוחנן, נרגלת לשונך לדבר באחיך, שאינו בן אומתך, סוף בן אומתך תתן דופן. ובית הרדל שמבואר שאסור לדבר ושנור על גוי, קרא גם באוכל חיים לראש, הוא כותב, אל תוציא דיבה ושנור על שום בריאה. ומערב סרנה, חיים קנפתי, שנראה מדבריו שאסור לדבר ושנור על גוי, כמו שמבואר במדרש, מוסיפו רב, מוסיפו חיים קנפתי, שפילו שמהתורה אין איסור דבר עליו, בכל מקום מתכן שאסור מדרבון, מצורכים. קרא גם דעת הרבניסים שאיסור דרבון, שהסמיך אותו על פסוק. דם איסור גודל שלא התרגל לדבר ושנור על, כמו שאומר במדרש. אבל הוא הוסיף שהאיסור זה רק על גוי ששומר שבע מצוות בני נוח, אבל על גוי שלא שומר שבע מצוות מותר לדבר, כי זה לא חמור יותר מישראל רשע, שמותר לדבר עליו. מעידוך, הנציב כתב, שאין איסור לדבר ושנור על הגוי, כוונת המדרש לאסור ושנור על גוי. קרא גם כתבו כמה מפוסקי זמננו, שמכר דין אין איסור לדבר ושנור על גוי, שהוא הרי לא בכלל המצח. כמו שאין איסור לדבר על אפיקורס או רשע, וכוונת הראש שלא ידבר על שום בריאה, אינו אפילו על מי ששונא אותו, או שלא ידבר אפילו בגנות יצים ואבנים בעלי חיים, וכוונה של המדרש השני מתרגל לדבר שנור על גוי, כפי שאין בזה איסור, יבוא לבסוף לדבר גם. ולשימו רמותה התחזקות יומית, בעלי שור, כותב הרב וולברג, שהכרת בו במידה יפה, פעד למאוד. האיש הגיע על פרנסה רחמית בגשמית לבית, האישה הגיעה בהנהגת הבית, פעמים המשתדות בפרנסה. שלום ביתם, תלוי במה שכל אחד לא מתעייף מלהכיר טובות השני, ולהביע את זה בפה במעשה, וגם את זקנה בסיבה, ואפילו גדול שבתלוי. תודה רבותיי, תמיד, בפרט ערב פסח, להחמיא לכל אחד בבני הבית, בדיבור, במעשה, ולהכיר טובה לזאת. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, רוחניות וגשמיות, צורות טובות וכל טוב צלח.